טוב, אנחנו בפעם הקודמת דיברתי קצת על המצב של קונפליקטים בהלכה, או קונפליקטים ערכיים. דיברתי על השאלה מה זה ערך בעצם, שערך הוא תמיד הדבר. כן, אז דיברתי על השאלה מה זה ערך. אמרתי שערך הוא לכאורה, לא לכאורה, הוא דבר שאין לו הסבר, אבל הוא לא שרירותי. אמרתי שיש שני סוגי ככה. כן, יש ככה שהוא, פעם בא לי, עשיתי הגרלה, אין לזה הצדקה, או זה לא נכון, אבל החלטתי באופן שרירותי. יש ככה שהוא אולי הכי נכון שיכול להיות. זה נכון מתוך עצמו, ולכן לא צריך להביא לו הנמקות מחוצה לו. דיברתי כתוצאה מזה, אמרתי שבעצם במערכות ערכיות צריך להיות איזשהו עיקרון שמכוחו אנחנו מאמצים או מתחייבים למערכת הנורמטיבית המדוברת. דיברתי על עיקרון גורף ועיקרון פרטיקולרי או עיקרון ספציפי. ואז דיברתי על השאלה של איך בעצם אתה מקבל על עצמך את המערכת, כן, עיקרון גורף או עיקרון פרטיקולרי. הבאתי את הדוגמה של הקדוש ברוך הוא והמדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא חיזר על האומות, והם שאלו אותו מה כתוב, הציע להם את התורה, הוא שאל אותם מה כתוב, והם שאלו אותו מה כתוב בה, ולפי זה הם היו אמורים, קיבלו את ההחלטה, האם הם מוכנים להתחייב או לא מוכנים להתחייב. כמובן מדרש אגדה, אבל מה שהמדרש הזה בא לומר, זה שצורת המחויבות שמצופה מאיתנו, מחויבות גורפת ולא ספציפית. זאת אומרת, אנחנו לא מתחייבים לכל עיקרון לחוד, כי הוא נראה לנו או לא נראה לנו, אלא אנחנו מתחייבים למערכת כמכלול, בגלל שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, יש חובה לקיים. כן, בדיוק, זה המעשה ונשמע בעצם. מה? נכון, בדיוק. זה לעשות בגלל הכרעי הדעת, בדיוק ככה. זה מתקשר לרמב״ם שראינו בשיעורים שלפני כן, בדיוק. ולכן כן, אותו מין אומר לרבה, בגמרא בשבת, כן, אמה פזיזה וקדמית פזיזייכו לאודנייכו. זאת אומרת, אמה פזיז, הקדמתם את הפה שלכם לאוזן, קודם תקשיבו מה נדרש מכם, אז תגידו מהם שאתם מוכנים להתחייב, מה זה נעשה ונשמע. קודם כל אנחנו מתחייבים שנעשה, ועכשיו בואו נשמע מה צריך לעשות. קודם תקשיב מה צריך לעשות, ואז תחליט אם אתה מתחייב או לא. עוד פעם, מה התפיסה שעומדת בבסיס הדברים של אותו מין? זו התפיסה של האומות. כן, שאנחנו רוצים לבדוק כל עיקרון, לכאורה נורא הגיוני, אנחנו רוצים לבדוק כל עיקרון, האם אנחנו מוכנים להתחייב אליו או לא, ורק אז, אם הכל יהיה בסדר, אז נתחייב. אבל זה ונשמע, אומרים לנו לא, זה עובד הפוך. אנחנו קודם כל מתחייבים, ואז נשמע מה זה אומר. למה? כי אני מתחייב בגלל שיש לי אמון הקדוש ברוך הוא, אמון וגם הבנה שאני מחויב לציוויים שלו, ולא משנה בכלל מה הוא מצווה. ולכן, מה שהוא מצווה אני אשנה אחר כך. המחויבות שלי לא מותנית בציוויים. אני לא אבדוק את הציוויים האלה, האם הם הגיוניים או לא, כי יש לי אמון אפריורי בזה. אוקיי? עכשיו, למרבה האירוניה, וזה דיברתי ככה לקראת הסוף, למרבה האירוניה יוצא שדווקא המחויבות הגורפת היא זו שמאפשרת בעצם כפילות נורמטיבית. זאת אומרת, מחויבות לכמה מערכות ערכים מקבילות, ואפילו כאלה שיכולות להיות ביניהן סתירות או קונפליקטים, בדיוק. לעומת זאת, אם אני בודק כל ערך לחוד, אז לא ייתכנו סתירות, כי הרי בדקתי, אם אני מחויב למערכת הזאת, אז זה אומר שבדקתי את כל הערכים שלה וכולם נראים לי. אם אני מחויב למערכת הזאת, גם שם בדקתי. ולא ייתכן שערך X וערך לא X, זה שייך לשתי המערכות השונות, שניהם עברו את המבחן הפרטיקולרי, ספציפי. או שאני מסכים עם X, או שאני מסכים עם לא X, זה לא יכול להיות. לכן אני אף פעם לא אמצא בקונפליקט אם המחויבות שלי מבוססת על בדיקה פרטיקולרית. אבל אם המחויבות שלי מבוססת על בדיקה גורפת, אז כן, אני יכול להיות מחויב להלכה באופן כללי, מחויב למוסר באופן כללי, ופתאום אני מגלה שההלכה אומרת לי להרוג תינוקות עמלקים. מה שהמוסר עושה. עכשיו, זה אומר שאני מחויב לשני הצדדים, נכון? ואין בזה שום סתירה. יש לזה קונפליקט, אני אצטרך לדעת מה לעשות, כי אני לא יכול לעשות את זה. או זה או זה. אז זה קונפליקט, אבל זה קונפליקט במובן המעשי. זה לא משהו שהוא סתירתי עקרונית. אין שום בעיה עקרונית במצב של מחויבות כפולה. מצב של מחויבות כפולה. ואמרתי שזה קצת מפתיע במבט ראשון, כי אמרתי שהמחויבות הגורפת היא כאילו יותר דוסית. נכון? זה כאילו יותר פנאטי, יותר מוכן להתאבד על ה... אני לא בודק את מה שהוא אמר לי, אני מחויב לזה אפריורי. ומצד שני, דווקא הדוסים האלה, הם אלה שיכולים להימצא בקונפליקטים. האנשים הפחות דוסים, אף פעם לא יהיו בקונפליקט, אבל אם תבדקו את השטח, זה ודאי נכון. עובדתי זה בטח נכון, אמפירי. הכוונה שאנשים שלא מחויבים באופן גורף למערכת, לעולם לא יהיו בקונפליקט. כן, הרפורמים למשל. הרפורמים אין להם מחויבות גורפת להלכה. האם אני באדם או נגדם? בקום, כתאו, הם לא מחויבים למערכת במלואה. הם באמת אין להם שום קונפליקטים. במקום שזה סותר את המוסר, הם עושים קונפליקטים, אין שום בעיה. לא סותר את המוסר, אז מצוין, יעשו את ההלכה. אבל הם אף פעם לא יגידו, חבר'ה, אני קרוע. מצד אחד אני צריך לעשות ככה, מצד שני צריך לעשות ככה, אז מה אני אעשה? לעומת זאת, אדם שהוא אורתודוקסי, מה שקוראים היום, וזה אדם שמחויב למערכת בכללותה, באופן גורף, הרבה פעמים ימצא בקונפליקט. כי הוא כן מחויב למוסר, הוא מחויב להלכה, והם אומרים לו פה דברים סותרים, אז אני קרוע. קרוע אין פירושו שהמצב הזה לא הגיוני או סתירתי, לא. הוא בסדר גמור, אין בו שום סתירה. אבל ברמה המעשית, אני צריך להחליט, האם אני הולך עם זה או שהולך עם זה, קונפליקט. ודווקא האנשים שמחויבים במחויבות גורפת, יכולים להימצא בקונפליקטים בין המערכות. זה, אני אומר, זה לא כל כך... אינטואיטיבי, אבל נדמה שכשתבדקו מסביב אתם תראו שזה נכון, לא רק ניתוח מושגי, אלא זה גם באמת עובד. שאלה מצוינת, כתבתי על זה ואולי נדבר על זה בהמשך, לדעתי אין הגדרה כזו קונסרבטיבית. ברמה המושגית, המושג קונסרבטיבי לא מובחן. מהמושג אורתודוקסי או אורתודוקסי בעצם. רפורמי זה משהו אחר. קונסרבטיבי זה סוג של אורתודוקסי. אבל נדבר על זה. תשאירו את זה כי זה תשובה מורכבת. תשובה מורכבת. אני אדבר על זה, אנחנו נקדיש לזה יותר מפגישה אחת. בסדר? אני עוד אגיע לזה. כן. זאת אומרת, יש הבדל בין, אני אגיד במשפט, יש הבדל בין התיאוריה החרדית לבין הפרקטיקה החרדית. התיאוריה החרדית הם הקצה השני. בפרקטיקה החרדית הם לא. בפרקטיקה החרדית אין הבדל בין חרדים לקונסרבטיבים. באופן מהותי, אין הבדל. יש הבדל במינונים, יש הבדל בכמה אתה עושה שיקולים ושינויים בהלכה. אבל זה לא הבדל מהותי, אני מדבר על זה. אז זה מה שדיברנו, אני קורא לזה פולינורמטיביות, כן? מחויבות לכמה מערכות נורמטיביות, פולי זה ריבוי. עכשיו, אחרי זה דיברנו מה קורה כשיש קונפליקטים. כשיש קונפליקטים, אז הבאתי, התחלתי עם קונפליקט בין ערכים שהם שייכים לאותה מערכת. למשל, קונפליקט בין שני ערכים מוסריים, הבאתי, אני חושב, דוגמה של סרטר, נכון, עם הסטודנט שלו, שהתלבט האם ללכת לעזור, האם ללכת להילחם נגד הנאצים בצבא צרפת החופשית, או להישאר לעזור לאימא שלו, כן, בפריז. כן, אז זה דילמה שהיא תוך מערכתית, זאת אומרת, לא בין שתי מערכות, אלא מערכת אחת. ובדילמה הזאת אמרתי שבעצם באופן מהותי, לכאורה אי אפשר להכריע. אי אפשר להכריע בגלל שהערכים הם לא, הם incommensurable, זאת אומרת, הם לא ניתנים להימדד באמצעות איזשהו קנה מידה חיצוני, כי הערך בהגדרתו לא בא לשרת שום דבר שמחוצה לו, ולכן, ובטח ובטח שאתה לא יכול בשני ערכים שונים להגיד שמשרתים את אותו דבר, ואז לנסות ולמדוד מי מהם יותר חשוב. לא. כי זה נכון, מה זה מוטיבציה? זה נכון, פשוט בגלל זה אני מחויב. אני לא מדבר על פסיכולוגיה, אני מדבר על הפילוסופיה, אנחנו כולנו יש לנו כמובן גם מניעים פסיכולוגיים, אבל פסיכולוגיה זה לא מעניין, פסיכולוגיה זה אילוץ שהיה היה, היה מן הראוי להיפטר ממנו, אם היינו נכנים. Okay? אז הטענה היא שברגע שיש איזושהי התנגשות, זה כמעט בלתי אפשרי לפתור, ונדבר כרגע על התנגשות בתוך המערכת, בתוך מערכת אחת, בתוך המוסר או בתוך ההלכה, לא משנה, אבל בין שני ערכים שונים בתוך אותה מערכת. יכולה להיות התנגשות, פיקוח נפש בשבת, עשה דוחי, לא תעשה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, או במוסר, כמו שהבאתי את הדוגמה של סרטר, וכמובן יש עוד המון המון דוגמאות אחרות, ואתה צריך לקבל החלטה במקום שבו שני ערכים מנוגדים אחד לשני. אז אמרתי, זה היה סוף הפעם הקודמת, דיברתי על זה, שיש מצבים שבהם, נגיד, אם האינקומנסורביליות הייתה מהותית, כמו דיברתי על כן, מה יש יותר, טוב לב אצל בני אדם, או מים באוקיינוס, באוקיינוס. אז פה זה לא שאנחנו לא יודעים את התשובה כי אנחנו טיפשים מדי, אין תשובה. אז זה פשוט שאלה טיפשית, זו שאלה שאין לה מובן. זה לא כמו, בעולם המתמטי, יש מה שנקרא אם קומם שרו בזה מספרים לא רציונליים. מספרים לא רציונליים, כן בדיוק, אין להם מידה משותף, לא תוכל לעשות מכנה משותף. שני מספרים כאלה, נכון? גם בין אירציונלי ורציונלי, זאת אומרת, אין להם מידה משותפת, אבל שמה הם כולם נמדדים באותו קנה מידה, לכולם יש אורך. אם נדבר על האורך על ציר המספרים, יש איזשהו מידה או מרחק שאפשר להגדיר שהוא כולל בתוך מספרים רציונליים ואירציונליים, ובמובן הזה זה לא אינקומנסורביליות מהותית. אבל טוב לב אצל בני אדם וכמות המים באוקיינוס, זה אינקומנסורביליות מהותית, אין שום דרך להשוות אותם. אני יכול הרי לדעת ששלוש הוא פחות מפאי, למרות שפאי הוא ממשי, כן, הוא לא רציונלי, ושלוש הוא רציונלי, אוקיי? אבל הם עדיין נמצאים על אותו ציר, ויש להם היררכיה ביניהם, אני יכול להגדיר מי מהם יותר גדול או יותר קטן ממי, והם בסך הכל נמצאים על אותה סקאלה, יש להם סקאלה משותפת, אין להם יחידת מידה משותפת, אבל יש להם סקאלה משותפת. פה זה אינקומנסורביליות מהותית. זאת אומרת, אין שום דרך להשוות, זה לא שאין קנה מידה משותף באותו מובן של מספרים אירציונליים. אין איך לענות, אין תשובה. אין תשובה לשאלה מה יש יותר, מה היא בוקר. עכשיו, אני אמרתי יותר מזה, גם פסוק בתורה לא היה עוזר לי במצב כזה. אם היה פסוק בתורה שהיה מגלה לי שיש יותר מים באוקיינוס מאשר טוב לב אצל בני אדם. הסוג בתורה יכול לתת לי תשובה שאני לא יודע להגיע אליה בעצמי. הקדוש ברוך הוא מגלה לי מה התשובה, אוקיי? אבל בשאלה שאין לה מובן, שאין לה תשובה, אז זה לא יעזור, הפסוק בתורה לא ייתן לי את זה. לכן כשאתה מביא לי איזה גזרת הכתוב, זה לא יפתור את העניין. עכשיו הגעתי לסוגיה ביומה, ואמרתי שבסוגיה ביומה, יש שתי הצעות איך לפתור את הקונפליקט בין פיקוח נפש ושבת. האם פיקוח נפש דוחה שבת או לא. ההצעה הראשונה זה וחי בהם ולא, סליחה, ההצעה הראשונה זה חלל שבת אחד, כדי לשמור שבתות הרבה, שיון ומנסיה. ושם ניסיתי להראות שבעצם ההכרעה מנסה לעקוף את הצורך בקביעת היררכיה בין הערכים. אנחנו נצליח להכריע שעדיף לחלל שבת ולהציל את הנפש, בלי להיזקק לדירוג או לקבוע דירוג בין ערך החיים לערך שמירת שבת. למה? כי אני מצליח להראות שיש לי פה 20 שמירות שבת פלוס ערך החיים, מול שמירת שבת אחת. אז עזוב, מה אכפת לי כמה שווה ערך החיים, שיהיה איזה שיהיה. 20 שמירות שבת זה יותר מאחת. אז זה מכריע את העניין בלי להיזקק. כן, X פלוס 20 Y לעומת Y אחד. זה שהכל חיובי, X ו-Y שניים חיובים. מה? אז אני אומר, אם אתה מנטרל את Y, אם אתה מנטרל את ערך החיים, אז אתה נשאר עם שמירות שבת, 20 שמירות שבת מול שמירת שבת אחת, אז ה-20 גובר. אז אתה יכול להכריע את זה בלי להיזקק לקביעת דירוג בין ה-X וה-Y, בין ערך החיים לבין שמירת השבת. אז פה מצאת פטנט, למרות שהערכים הם כאילו אינקומנסורביליים, והדגשתי שזה לא נכון מה שבדרך כלל חושבים, שההנמקה הזאת מניחה שהחיים הם אמצעי לשמירת מצוות. בתפיסה הרעיונית. ככה זה נראה, לכאורה, שחלל עליו שבת אחת, כדי שמור שבתות הרבה. זאת אומרת, אני בעצם לא מציל אותו בשביל ערך החיים, אני מציל אותו בשביל לשמור הרבה שבתות. אבל אז בעצם יותר שלחיים כשלעצמם אין ערך, הם רק אמצעי לשמירת שבת. אמרתי, זה לא נכון. זה רק דרך לעקוף את זה, אבל בעצם לחיים יש ערך, יכול לפחות להיות, ערך לעצמו, ואין צורך לדרג את זה מול ערך שמירות השבת, אני יכול להפריע את זה. נכון, למשל, החיים הקדוש באמת רוצה לטעון ש... אבל זה אף פוסק לא מסכים. אתה צריך לחלל שבת כדי להציל כל אדם, ואם הוא יעשה באיזה שימוש וישמור את השבתות, מצוין. החליט לעשות באיזה שימוש, זה חשבון שלו עם הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לתת לו את האפשרות לשמור שבתות. קרה בסוגריים. זה חיי שעה. חיי שעה, הגמרא עצמה מדברת על חיי שעה. המאירי מסביר שאיך מסתדר חיי שעה עם... יש כאלה שרוצים לטעון שזה מסתדר באמת רק עם אביחי בהם, ולא עם שמור שבתות הרבה. אבל המאירי, בביאור ההלכה בשין כ"ח, הוא אומר, לא זוכר, הוא אומר שמה שלא, כי מדובר על שמירת מצוות באופן כללי, לא רק על שבתות. אחד השבתות, אז בשתי דקות שהוא יחיה, אפילו שתי דקות, יכול לעשות תשובה, יכול להתפלל, יכול ללמוד תורה, אז לכן אתה לא יכול... כן, אז לכן זה לא... כן, אתה לא, לא, זה לא חייב להיות לפחות שבוע או שבועיים בשביל שאתה תוכל לחלל שבת. טוב, אבל זה רק הערות של הראשון. אז זה הכיוון הראשון. מה היה הכיוון השני של הגמרא? הכיוון השני של הגמרא היה וחי בהם ולא שימות בהם. אמרתי שעל פניו נראה שהפילוסופיה של הכיוון הזה היא הפוכה לפילוסופיה של הכיוון הקודם. כי הכיוון הזה מניח בעצם שהמצוות הם אמצעי לחיים, והכיוון הקודם מניח שהחיים הם אמצעי לשמירת המצוות. חלל שבת כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, המצוות זה המטרה, והחיים זה אמצעי לשמירת מצוות. וחי בהם זה הפוך. וחי בהם הכוונה, אתה חייב במצוות אם הן משרתות את החיים. אבל אם אתה הולך למות בגלל שמירת המצוות, עזוב את המצוות בצד. זאת אומרת, לכאורה זה ממש תפוסה הפוכה, ולכן אמרתי שבהכרח, כפי שהפוסקים מביאים את שני הנימוקים, לא יכול להיות שמביאים סתירה פנימית, אלא ברור שהם תפסו שחלל על שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, לא נכון שזה אומר שהחיים הם אמצעי למצוות, והסברתי להם קודם. אוקיי? מה קורה וחי בהם? חי בהם יש, אז לומדים מפסוק, וחי בהם ולא שימות בהם. אבל גם אם לומדים מפסוק, אמרתי קודם, אם השאלה היא אינקומנסורביליות מהותית, גם פסוק לא יעזור. אז מה זה עוזר לי שאתה מביא לי פסוק, אתה וחי בהם ולא שימות בהם? איך הפסוק קובע את זה? לכן על כורחנו חייב להיות שלמרות האינקומנסורביליות, היעדר המידה המשותפת, עדיין אפשר להכריע בקונפליקטים ערכיים. עכשיו, אנחנו לא יודעים איך, אז הפסוק בא ואומר לנו שזאת ההכרעה. אבל עצם זה שמסתמכים על פסוק, זה אומר שיש פה בכל זאת הכרעה נכונה, רק אנחנו לא יודעים מהי. כי אם לא הייתה פה בכלל הכרעה, אז פסוק לא היה עוזר. בסדר? דבר, הכל בתוך ההלכה עכשיו. אמרתי, אבל גם בתוך ההלכה זה ככה. גם בתוך ההלכה או בתוך המוסר, לא משנה. אני כרגע מתעסק רק בקונפליקטים שהם תוך מערכתיים, מערכת אחת. עכשיו, עדיין יש פה אינקומנסורביליות של הערכים גם בתוך אותה מערכת. כמו בסרטר, כן, עם ה... ללחום ברוע ולעזור לאימא שלו. שניהם זה ערכי מוסר, לא קשור להלכה. איך יכולה להכריע? הרי אם אין, זה כמו השאלה, האם התורה יכולה להכריע מה יש יותר, מים באוקיינוס או טוב לב? לא. בסדר, זה מתוקף התורה, אבל זה עדיין שני ערכים שונים. מה הקשר ביניהם? הם לא באים לשרת משהו אחר, הם ערכים. האם הם ערכים? אין להם דירוג. אבל אם אין להם דירוג, אז גם פסוק לא יכול לעזור פה. זה לא משנה שזה בתוך אותה מערכת. אלא מה? על כוחנו שלא. ואת אם אנחנו לוקחים ברצינות את מה שהגמרא אומרת, שבאמת יש פה הכרעה מכוח פסוק, פירוש הדבר, בינתיים עוד בלי להבין, פירוש הדבר שזה לא אינקומנסורבילי לגמרי. ואת יש פה אפשרות לקבל הכרעות, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל יש לנו פסוק, אומר לנו מה זה. אבל אם לא הייתה פה הכרעה, לא הייתה פה הכרעה, אנחנו לא היינו יודעים, שום פסוק לא היה עוזר. אוקיי? אז השאלה,
כן, בסדר. סליחה, אני פשוט תמיד שוכח את זה, וזה יוצא לו... אז זה אומר בעצם, זה כבר נותן לנו איזשהו רמז מאוד חשוב להכרעות נוספות. אנחנו רואים שיש בכל זאת אפשרות להכריע בין ערכים למרות האינקומנסורביליות, למרות שהם לא משרתים שום דבר אחר. איך הדבר הזה יכול לקרות? אז פה, אולי לפני כן אני אגיד עוד משפט, או לא משפט, כמה משפטים. יש עוד הכרעות שיכולות להיעשות גם בלי לקבוע סולם, או לקבוע היררכיה בין הערכים. אתן לכם כמה דוגמאות שיחדדו את העניין, אני קורא לזה שיקולי טריטוריה. מה זאת אומרת? למשל, הרש"י כותב, בגמרא, זה בעצם פשט הגמרא, בבבא קמא בדף סמך עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, שמותר לאדם, שאסור לאדם, כן, אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו.
דוד
המלך, ששלח את הגיבורים לשאול שאלה בסנהדרין, האם אדם יכול להציל עצמו בממון חברו? אמרו לו, מותר לך כי אתה מלך, אבל עקרונית אסור. אסור, אבל אתה מלך אתה, ומלך פורץ גדר. אוקיי? אז מה, אז לאדם רגיל בעצם שנמצא בסכנה, אם בשביל להינצל הוא צריך לקחת ממון של השני, אסור, הוא צריך למות.
אתה חייב לביקור את זה עם הרב שלי,
כן, זה מה שרש"י כותב. רגע, זה מה שהגמרא אומרת בעצם. הגמרא אומרת שאסור לאדם להציל עצמו ממון חברו. נכון שרוב מוחלט של הראשונים אומרים לא, זה לא יכול להיות, ולכן מה שצריך להגיד זה שכשאתה עושה את זה אתה חייב לשלם, אבל לא שאסור לך לעשות את זה. תוספות, דרש, בבות, רוב מוחלט של הראשונים. אבל רש"י כותב כפשוטו, יערב בעל יעבור. עכשיו אני במאמרים הראיתי שזה לא רק רש"י. יש עוד ראשונים שמסכימים עם רש"י, הם חולקים עליו בעניינים טכניים, אבל בתפיסה, למשל, יש את הרשב"א בתשובה, הרשב"א כותב שמה, שלמה מותר לי לעשות את זה? כי זה לא גזל, כי הרי גם הוא חייב להשקיע את הממון כדי להציל אותי. לא תמוד על דם רעיך. אז הוא במקום וכה חייב להציל את הממון, להשקיע את הממון שלו כדי להציל אותי, אז גם לי מותר לקחת את הממון שלו כדי להינצל. בדיוק, אבל הרשב"א משמע ממנו שהוא אומר, רק בגלל שאין פה גזל. אבל אם היה פה גזל, אז הוא מסכים עם רש"י שזה היה אסור, אחרת לא צריך להגיע לזה, מה הבעיה? גזל נמחה בפני פיקוח נפש והכל בסדר, מה הבעיה?
אבל גם מה שקראת עם דוד השונה,
אז טובה.
כי מה שקראת עם חיטה והכל זה בעולם העתיק בעיקר, שאתה הורס את שלנו את החיטה, אתה פוגע למות את הפרנסה, גם עשיתם אותם עכשיו, לפני שאתם ברשות, אפילו לא, לא תכף לצאת למה, כי כבר לא אוכלו הרבה זמן, אבל זה כאילו דבר ראשון שיוצא מהחיטה, בעולם העתיק חיטה זה היה בוטר,
מה? הם ימותו, זה פיקוח נפש שלהם? לא, זה ברור שאסור לעשות. זה אסור לעשות גם להלכה.
לא, נכון, לא, אני אומר, אבל זה לא פיקוח נפש, אני מספק פיקוח נפש.
אם זה ספק פיקוח נפש, גם אסור. אתה לא יכול לפגוע בנפש של השני כדי להציל את נפשך שלך, זה ירד בעל יעבור. לא, לא, זה ממון. הגמרא אומרת שם ממון, נקודה. אתה רואה, יש... הגמרא מדבר... כן, בסדר, אבל ניסוח של הגמרא אומר שאדם לא מציל עצמו ממון חברו. מה שאמרת שם ממול זה לא הנפש של השני, זה הממון של השני. יש הגמרא מדברת על שניים שהולכים במדבר, כן, בן זומא ורבי עקיבא, ולאחד מהם יש חמת מים שמספיקה רק לאחד מהם. זאת אומרת, אם שניהם ישתו, השניהם ימותו במדבר, אחד ישתה, הוא יכול להינצל. האם הוא חייב לחלק את זה?
לא.
לא, לא רק שזה, כנראה לרוב הדעות אפילו אסור לו לחלק את זה, הוא צריך לשתות בעצמו ולהינצל. אז יש אחרונים שדנים, גם הרב קוק, גם החזון איש מדברים על זה, האם מותר לי לגזול ממנו? מה הבעיה? פיקוח נפש. אני אגזול ממנו את המים.
זה ברור שלא.
למה לא? כי
עכשיו הסברתי את זה שאסור לגזול.
לא עכשיו הסברתי, בגלל זה הסברתי. הטענה היא בדיוק זה, כשאתה לוקח, חזון איש כותב, שכשאתה לוקח ממנו את המים זה כמו לרצוח. זה לא גזל, זה רצח. כי אתה לוקח את המים שלו, אז בעצם הוא ימות. עכשיו, נכון שזה רק גרמה לרצח. אבל הוא טוען שלקחת את המים זה כמו רצח. אז אתה לא אסור לך לעשות את זה, כי זה יריק בלבוק, כמו שאסור לך להרוג מישהו כדי להינצל בעצמך, אסור לך גם לקחת לו את המים. אז גם פה אותו דבר, אם לקיחת התבועה הייתה פוגעת בנפש של בעל התבועה, היה אסור לעשות את זה. מה שכתוב פה שמותר זה רק בגלל הממון, מותר הוא אסור, זה הדילמה, ולהלכה אסור. טוב, בכל אופן, אז זה, אני אומר את זה בקצרה, אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה הזאת, איך להבין את הדבר הזה? הרי הראשונים שואלים על רש"י, יש שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נכון? שבהם צריך להיהרג ואסור לעבור. כל שאר העבירות, כמו פיקוח, כמו שבת, ועוד שאר העבירות, שבת עבירה מאוד חמורה, אבל חוץ משלוש העבירות החמורות, יש היתר לעבור, או יותר חובה, לעבור על הכל במקום של פיקוח נפש. עכשיו, איך זה יכול להיות שרשי כותב פה שגזל או מזיק דוחה פיקוח נפש? מה זה אחד, יש ארבע עבירות חמורות, לא שלוש?
זה עולם ערכים אחר. כי בכל השאר זה בעצם נמצא באותו עולם. כי זה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעצם יכול להגיד לך שבתוך המערכת שלו, שתי העבירות האלה כלפי הקדוש ברוך הוא, על האווירה, מבחינתי, החיים שלך יותר טובים.
אוקיי, אני אנסח את זה טיפה אחרת. אני אגיד ככה, קודם כל, יש שו"ת בניין ציון, של רבי יעקב אטלינגר, ערוך לנר. כן. אז שו"ת בניין ציון, יש לו איזה 5-6-7 תשובות, קוף פי משהו וו, נדמה לי, עד קוף צדיק בית, משהו כזה, שהוא מרחיב את העיקרון הזה של רש"י להלכה, הוא פוסק את זה להלכה, הוא מרחיב את העיקרון של רש"י לכל פגיעה בזולת, זה לא רק גזל. כל פגיעה בזולת, לבייש אותו. ואותו דבר, מה שהגמרא אומרת, שמוטב לאדם, לאדם להשליך עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. עכשיו, תוספות שם הרי אומר, בפשטות זה אגדתא. אבל תוספות
ש... בתמר.
מה?
לגבי תמר.
כן, אבל כקביעה הלכתית, זה לא גמרא הלכתית, זה אגדתא. אז הגמרא אומרת, מרוקבה ואשתו שם יש, אבל הגמרא, תוספות שם לומד שזה אמירה הלכתית. ירג ואל יעבור על ביוש. אם אתה מבייש את השני, הרג ואל יעבור. אומר האוך לנר, בבניין ציון, זה אותו רעיון כמו רשי. כל פעם שאתה פוגע במישהו אחר, זה ירג ואל יעבור. מה הרעיון פה? אז הרי לכאורה זו שאלה מצוינת. אז אם ככה, זה לא רק שלוש עבירות חמורות, יש כמה עשרות עבירות החמורות שדוחות בפני פיקוח נפש. ביוש, נזק, גזל, מה שאתם רוצים. הטענה שלי בעצם היא הטענה הבאה. זה לא עבירות חמורות. מה שזה דוחה פיקוח נפש, זה לא בגלל חומרת העבירה, זה בגלל הסוג שלה. מה זאת אומרת? כשאני הולך ולוקח ממון של השני, כשאני נמצא בסכנת נפשות, אז אני מקבל החלטות על הממון שלו, אבל אני לא יכול לקבל החלטות על הממון שלו, הוא הבעל הבית. לא בגלל שגזל הוא חמור, אלא בגלל שזה מחוץ לטריטוריה שלי, רק הוא יכול לקבל החלטות על הממון שלו. בא פה בן אדם ויגיד, אני לא מוכן שתיגע בממון שלי ומצידי תמות. עכשיו הוא רשם מרושע, הקדוש ברוך הוא התחשבן איתו. אבל אני לא יכול לקבל החלטות על הממון שלו. זה החלטה שלו, לא שלי. לא בגלל חומרת איסור גזל, אלא בגלל שזה מחוץ לטריטוריה שלי. אם הייתי עושה את זה והייתי אומר, תראה, אבל איסור גזל הוא לא משלוש החמורות, הוא נדחה בפני פיקוח נפש. היו אומרים לי, אתה צודק. נכון? לא עברת על איסור גזל. איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. אתה עברת בזה שנכנסת לטריטוריה שהיא לא שלך. איסור גזל נדחה, הוא לא אחת משלוש עבירות החמורות. אבל מה שאסור לך לגזול, זה רב שמעון שקופה ידוע. מה שאסור לך לגזול, זה לא בגלל איסור גזל. זה בשממון הזה, הוא של מישהו אחר. בלי שהתורה אמרה לא תגזול, גם אז היה אסור לך לגזול. היה אסור לך לגזול מעצם העובדה שהבעלים על הממון הזה הוא מישהו אחר, רק הוא יכול לקבל החלטות עליו. אתה לא יכול להיכנס שם ולקבל החלטות על ממון של מישהו אחר. כן, זה סברה, אבל אם זה סברה, זה לא נובעת... בדיוק, רב שמעון שקופ כותב את זה, בשערי. הוא אומר, למרות, יש גם לשיטות שגזל אקום לא אסור מן התורה, הוא אסור מן התורה. כן, הוא עשו מן התורה, לא תגזול, לא קיים. לא תגזול, לא קיים. אבל האיסור המשפטי, זה הממון הוא שלהם. האיסור המשפטי קיים. ועוד יש לו הרבה אמירות מהכיוון הזה שם בשערי, לכל אור שערי. כן, מה?
עדיין נשארת לסגר, למה זה ירד ובל יעבור?
שאתה לא יכול לעשות את זה. זה לא, בכל מחיר, לא בגלל ירד, זה לא שהחומרה של איסור גזל דוחה את פיקוח נפש, לכן זה לא מנוי בשלוש החמורות. גזל לא בגלל חומרתו הוא דוחה פיקוח נפש, הוא לא דוחה. אלא פשוט בגלל שאתה לא יכול להיכנס לטריטוריה של מישהו אחר ולקבל החלטות על הממון שלו, מחר בבוקר מישהו צריך כליה, או ריאה, או לא יודע בדיוק מה. כליה נדבר, כי ריאה יכול להיות שאפשר לחיות בלי זה, אבל כליה אפשר לחיות בלי זה, נכון? אז אני נכנס, אני לוקח ממישהו כליה בניתוח מסודר עם כל ההיגיינה, כל מי יישאר בחיים, כי אני צריך פיקוח נפש, וזה סך הכל איסור חובל. מה, מותר? לכאורה בסברה לא עולה על הדעת שמותר, למה לא? איסור חובל נדחה מפני פיקוח נפש, הוא לא אחד משלוש החמורות. נכון, אבל אתה לא יכול להיכנס לקבל החלטות על הכליה של החבר שלך, החלטות האלה הן החלטות מוצדקות הלכתית, זה בדיוק הנקודה, אבל גם החלטות מוצדקות אתה לא יכול לקבל על הממון של השני. כי את ההחלטות על הממון של השני, לא, אתה לא נתבע על זה שההחלטה שלך לא נכונה, החלטה שלך כן נכונה, הלכתית. אתה נתבע על עצם זה שאתה קיבלת את ההחלטה. לא אתה זה שאמור לקבל את ההחלטה על ממון של מישהו אחר. אני אספר לכם סיפור, יש לי איזה חבר ליצן בבני ברק, שהוא תמיד חכם, הוא לא טעה בדבר הזה, אבל אנחנו ישבנו ליד שולחן, והוא רואה שם מישהו קורא ספר שהוא חיפש כבר הרבה זמן. אז הוא אומר לו, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או לעבור על לא תגזול, לקחת לך את הספר ולעבור על לא תגזול, או להשאיר אותו אצלך ולעבור בלא תחמוד. עכשיו, כיוון שאני בקום החובר איסור, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. עכשיו, איפה הטעות פה? אז כמובן, זה טעות בגדרי לא תחמוד, הוא גם ידע את זה. אבל נניח אפילו שהוא היה צודק. מה, איפה הטעות? הטעות היא שההחלטה שלך מוצדקת לחלוטין הלכתית, נכון? באמת, אם בשני המקרים לאו, אז מבחינתך, ברור שההיגיון אומר שהחפץ יהיה אצלך. היגיון זה מאוד יפה, את ההיגיון שלך תפעיל על הממון שלך. על הממון שלי, מי שמקבל את ההחלטות זה אני. זה הכל. לא בגלל שאני צודק ואתה טועה. השיקול שלך יכול להיות שיקול נהדר, נכון, הגיוני, מוסרי, הכל מצוין. השיקול שלי יכול להיות מרושע, לא עגול, לא בסדר, הכל נכון. אבל רק אני מקבל החלטות על הממון שלי. גם אם ההחלטות מרושעות, גם אם ההחלטות הן לא בסדר. זה טיעון מסוג אחר. זאת אומרת, הדחייה של פיקוח נפש בפני גזל לא נובעת מההתנגשות או מסולם הערכים שאומר שהגזל יותר חמור מפיקוח נפש, כי הוא לא. נכון, לא עברת לא תגזול, עברת לא תגזול המשפטי, לא על איסור לא תגזול שבתורה.
כי טיפה את פיקוח בין התיאוריה המתולוגית
לתיאוריה
התולטנית.
למה?
התיאוריה
התולטנית
אומרת, אני אקח לו את הכליה, כי עכשיו הוא
יסתדר
כליה,
ואני אקבל
את שלי.
תלוי איזה תיאוריה תולטנית אתה מחזיק. יש תיאוריות תועלתניות שאומרות, מה פתאום? כי אם כל אחד ייקח לשני כליה, אם אתה מסתכל על המכלול, אז זה עולם שאנחנו לא היינו רוצים לחיות בו.
אז תיאוריות
תועלתנית פרטית, שכל בנאדם עושה רק את התועלת שלו.
כן. תיאוריה
תועלתנית ש... כן, תיאוריה תועלתנית היא כמובן לא תיאוריה מוסרית, סתם שיתוף השם. אז הטענה, מה שאני רוצה להדגים פה, אפשר יש לזה עוד דוגמאות. אני רוצה למשל, אולי עוד דוגמה אחת אני אתן לכם כדי שזה ככה יהיה יותר עם בשר. תראו, יש שני מאמרים, אחד של הרב אריאל, קוב אריאל, והשני של הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף דן בשאלה, מה קורה אם יש בחור, הוא בן 15 נגיד, 14, שהוא רוצה ללכת ללמוד בישיבה קטנה, שלא לומדים לימודי חול, אוקיי? וההורים שלו רוצים שהוא יהיה לו בגרות, שהוא ירכוש מקצוע בשביל שהוא יוכל להתפרנס. זה לגיטימי. אבל הוא רוצה ללמוד רק להשקיע את כולו בתורה. האם הוא חייב לציית להורים? זו השאלה. עכשיו, הכלל בגמרא זה איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, במקום שההורים אומרים לך לעשות משהו שהוא נגד ההלכה, אתה לא מחויב לשמוע בקולם. זה הכלל, אוקיי? אגב, גם העיקרון דחייה הזה, הוא בעצם איזשהו סוג של שיקול טריטוריה, אבל אני עוזב את זה כרגע, לא נכנס, כי גם פה יש איזה קונפליקט, בין לשמוע להורים לבין לעשות עבירה, נכון? זה גם קונפליקט. אז גם את הקונפליקט הזה...
בארץ ישראל, לא?
מה?
אתם יודעים פה כאלה בארץ ישראל, מי שורש לא רוצה לארץ ישראל, לא משהו כזה, לא?
יש אישה ובעלה, על זה אני מכיר.
לא, אבל הגיבורים לא?
אולי, אני לא זוכר. בכל אופן, אז רגע. פוקוס שנייה אחת. כן, אז הרב עובדיה דן שם בשאלה, האם הנער הזה צריך לציית להורים שלו. עכשיו, כל הדיון שלו הוא בשאלה, מה רמת המחויבות ללמוד תורה כל הזמן בלי לימודי חול? האם זה הידור מצווה, זה מצווה, האם הידור מצווה נכלל בעיקרון הזה שאיש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמעו, זאת אומרת, אם ההורים אומרים לי לא להדר במצווה, גם אז אני לא חייב לציית להם, או שרק במצווה שאני חייב. בסדר, זה דיון לפה ולשם. הרב אריאל יש לו מאמר דומה על התנדבות לקצונה. בן אדם חייל, רוצה להתנדב לקצונה. עכשיו, קצונה מחייב שירות קבע. אז זה עוד שנים בצבא. ההורים לא רוצים, הורים לילד תחזור הביתה. אוקיי?
מעל גיל חינוך.
כן, לא משנה מעל גיל חינוך. ההורים אומרים לו תחזור הביתה. אז הרב אריאל דן בשאלה עוד פעם, האם הוא צריך לציית להורים או שהוא יכול לצאת לקצונה? עוד פעם הוא דן בשאלה, מה הגדר של יציאה לקצונה? זה הידור מצווה, זה מצווה, כן, לחימה, עזרת ישראל מייצר, כל מיני דברים מהסוג הזה. אני חושב ששניהם טועים. טועים לא במסקנה, הם טועים במתודולוגיה של הדיון. בגלל שאני חושב שהילד לא צריך לציית להורים בשני המקרים האלה, אם באמת מבחינתו זה עיקרון מהותי. זאת אומרת, הוא רוצה לבנות את חייו באופן מסוים. עם כל הכבוד להורים, ההורים אומרים לו בדבר יסודי מבחינתו, דבר שהוא בסיסי מבחינתו, אומרים לו לא, אנחנו לא רוצים. לא רוצים שתעשה זה, אנחנו רוצים שתעשה משהו אחר. זה לא בטריטוריה שלהם. זה לא שאלה...
בלימודי רפואה נגיד בלימודי הנדסה.
כן, בדיוק. יש תחום מסוים שההורים לא יכולים להיכנס לטריטוריה שלי ולהגיד לי כל מיני דברים. אז זה לא בגלל שמצוות כיבוד הורים פחות חשובה משירות בצבא או מלימוד תורה או ממה שלא יהיה. אלא בגלל שהציווי של ההורים לא יכול להיכנס לתוך הטריטוריה שבתוכה אני בוחר את אופן החיים שלי. יש את המעריק הידוע, שהמעריק אומר שאם אבא שלו או ההורים שלו אומרים לו אל תיסע מישהי, כן, אל תתחתן איתה, אנחנו לא רוצים להתחתן איתה, הוא לא צריך לשמוע בקולם. ומי שקורא את המעריק בנחישות וברגישות, אז רואה שיש שם שני סוגי נימוקים. נימוק אחד זה באמת השאלה היא מה גדר המצווה של לשאת אישה וכל מיני דברים כאלה, ואז איש אמו ואביו תיראו ושבתותי תשמורו. זאת אומרת, המעריק אומר שלא צריך לשמוע בקולם. אבל יש שם עוד נימוק שאומר שהם לא יכולים להגיד לי איך לחיות את חיי. אני חייב לכבד אותם, צריך לעזור להם, הכל נכון. אבל הם לא יכולים להגיד לי איך לחיות את חיי, זה מחוץ לטריטוריה שלהם. זה עוד פעם שיקול שלא נובע מהשאלה מה חומרת כיבוד הורים מול החומרה שלא לשאת אישה כזאת או לשאת אישה אחרת. אין בכלל תוקף לציוויים שלהם כשזה נוגע לשאלה איך אני חי את חיי. זה הטריטוריה שלי, הם לא יכולים להיכנס לשם. אז לכן זה בכלל לא שיקול של היררכיה של ערכים, סולם ערכים, מי יותר חזק ממי. אלא פשוט בתחום הזה הערך הוא לא קיים. הוא חשוב מאוד אולי, אבל הוא לא נוגע לתחום הזה, זה לא רלוונטי מבחינתו, זה מחוץ לתחום. אוקיי? זה, כל אלה זה דוגמאות להכרעות של קונפליקטים, שעוד פעם לא, הם לא עוקפים את הצורך בדירוג, אבל לא נזקקים לדירוג. זה לא כמו, זה לא כמו חלל שבת אחת, זה שמו שבתות הרבה, אבל במובן העקרוני זה דומה, כי זה עושה הכרעה בקונפליקטים, בלי להיכנס לשאלה איפה מדורג כל אחד. אני יכול להישאר באינקומנסורביליות מהותית, ועדיין לקבל הכרעה. למרות שהערך הנדחה יכול להיות הרבה יותר חשוב מהערך הזה, או לא קשור אליו בכלל, לא משנה. ההכרעה לא נובעת מהשיקול של מי יותר חשוב ממי. אוקיי? טוב, עכשיו אני חוזר...
זה לא תרצח, זה בשני הדברים, אבל זה גם מבחינת הערך ה...
כן, נכון. אבל זה שאסור לך לרצוח, זה גם על חומרת האיסור, זה גם בגלל שהחיים הם שייכים למישהו אחר. באותה מידה שאסור לך לבייש אותו ואתה צריך למות, אז לרצוח אותו ודאי שאסור לך.
אבל מה זה הגברה שמשתמשת בפיוחות בניבוק של מה יחדית דם החמידת סכום צמקפה?
כי שם אמרות...
דם החברה התמקפה. מה זה אומר? זה כביכול הנושא פה וכאילו זה משהו שהוא אמצעי כאילו כביכול. אתה לא יכול לדעת מי
משתמש את זה. לא, זה עצמו אתה יכול להבין בשתי צורות. אתה יכול להבין את זה כעיקרון הלכתי, שאומר שאיסור לא תרצח לא נדחה בפני פיקוח נפש. אתה יכול להבין את זה כעיקרון לא הלכתי, אלא בדיוק כעיקרון של הטריטוריה. זאת אומרת, אדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו, אתה לא יכול לקבל החלטות על אדם שלו. אדם שלו הוא מחוץ לתחום שלך.
הנה, בדיוק הצלה, אבל כן יש נושא של הפיקוד, בדיוק הצלה...
לא קשור, כי בחיוב הצלה, אתה מדבר על ההוריות, לא חיוב של, לא להציל את עצמי, חייך קודמים לחייך בנך, אלא אם שניים טובים בנער, את מי אני אציל? כי שם זה ברור. וששם אני לא צריך לעשות שום פעולה. הרי במקום אחר, אני לא התבעתי אף אחד מהם בנער, אבל אני יכול להציל רק אחד. עכשיו פה זה שניהם שקולים, מה אני אעשה? אז אני הולך למי שחייב, שווים יותר. זה לא אותו דבר כמו להרוג מישהו כדי להינצל בעצמי, כי אני אעשה פעולת הריגה, אין לי הצדקה לעשות פעולת הריגה. אבל אם אני במקום אחר עושה את הפעולה, כל השאלה זה לאן להפנות אותה, אז אני מפנה אותה למקום שעדיף.
אתה לא מטביע מישהו כדי להפיל מישהו.
לא, ודאי שלא, זה אסור. לא משנה אם חייו שווים פחות או שווים יותר. אבל אם שניים טובעים ואתה צריך להציל אחד מהם, זה מקרה שקול לגמרי. מה תעשה כמו החמור של בורידן, לא תציל אף אחד מהם. שניהם יקבעו, זה הרי לא הגיוני.
שלהם
הרכבת. הדילמה של הטרולי.
כן.
כן, נכון, גם שם אפשר ליישם גם את זה שם, אבל זה יותר מורכב שם, כי זה חמישה אנשים מול אחד, וזה, פה יש מקום להתלבט. טוב, בכל אופן...
לא, אני אומר בעיה, זה כזה כאילו כן, זה עוד שאתה
מנהל שאתה תקפור אותו מהגשר. כן, בסדר. דילמת הטרולי יש לה כל מיני גלגולים.
כן.
טוב, בכל אופן, אז אני חוזר למהלך שלנו, אז כל אלה זה הכרעה של קונפליקטים בלי להיזקק לקביעת סולם ערכים. אני יכול להכריע קונפליקטים בלי להיזקק, וזה משאיר אותנו עדיין עם התפיסה, נקרא לה הנאיבית, שאומרת שאי אפשר להכריע בהתנגשות בין שני ערכים, כי זה אינקומנסורבילית מהותית. אם יש לך הכרעות מהטיפוסים שתיארתי עד עכשיו, אתה תצליח לקבל הכרעה בלי לבנות סולם. אבל במקום שלא מצאת פטנט כזה, אתה חייב לבנות סולם, אין דרך לעשות את זה, לכאורה. אבל כאן אני חוזר לה וחי בהם ולא שימות בהם, ואני אומר, אם לומדים מהתורה שחייך, שערך החיים גובר על שמירת שבת ועל כל העבירות חוץ מהשלוש החמורות, זה אומר שכנראה יש פה תשובה, רק אנחנו לא יודעים אותה, אז אנחנו לומדים אותה מהתורה. ולכן זה אומר לנו שכל הרעיון של האינקומנסורביליות לא נכון. ועכשיו אני רוצה קצת לחדד בעניין הזה. כאשר אני, מה פשר העניין? כשאני רוצה, הרי אמרתי קודם, איך אני מגיע למסקנה שערך מסוים הוא חשוב, שאני מחויב לו, למשל ערך החיים. יש לי איזושהי אינטואיציה מוסרית, נקרא לזה, או משהו כזה, תחושה ברורה, לא תחושה במנה רגשי, אלא תפיסה אינטלקטואלית, כן? שערך החיים הוא ערך חשוב, מה שאני צריך להיות מחויב לו, אסור לפגוע בזה, צריך להציל את האדם וכו' וכו', אוקיי? התחושה הזאת, אמרנו שאפשר לתאר אותה במילה ככה, אין לי הנמקה של ערך יותר יסודי שיסביר את ערך החיים, כי אז החיים לא היו ערך, אלא אמצעי. אבל זה לא נכון שזה משהו שרירותי. אז בנסח את זה עכשיו אחרת. כן, אבל בנסח את זה אחרת. בעצם האינטואיציה שלי אומרת שהחיים זה דבר מאוד מאוד חשוב. נכון? זה בעצם מה שהיא אומרת. אז אני לא אומר שצריך לשמור על ערך החיים כי זה מאוד חשוב. החשיבות של החיים זה לא הנמקה. למה אני צריך לשמור? זה פשוט תיאור של אותו דבר במילים אחרות. זה לא הנמקה, נכון? אני אומר, ערך החיים חשוב וצריך לשמור על החיים, זה להגיד את אותו דבר במילים אחרות. אבל שימו לב, יש פה נקודה חשובה. כי אם אני אומר שהחיים הם חשובים, ובגלל זה צריך לשמור עליהם, לא בגלל זה סיבתית, אלא זה מתאר את המחויבות לשמור עליהם, כן? אז יכול להיות, ולמה צריך לשמור שבת? גם כי זה חשוב, נכון? חשוב באיזשהו מובן שזה מקיים את רצון השם, למשל, אוקיי? עכשיו אני יכול לשאול, עד כמה זה סותר את רצון השם, מול עד כמה זה סותר את רצון השם. עכשיו זה לא אומר שהדברים האלה הם לא ערכים, כי יש משהו יותר יסודי שמסביר אותם. רצון השם הוא שאנחנו נעשה את זה ואת זה, זה לא הנמקה שנמצאת מחוץ לדברים האלה, זה לא אותו דבר כמו, נגיד, אסור לי, לא יודע מה, אסור לי לעשות משהו מסוים, כי זה פוגע בערך החיים. זאת הנמקה. אסור לי לעשות משהו מסוים, כי זה פוגע בערך החיים. כשאני אומר, אני צריך לשמור על החיים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמור על החיים, זה לא בדיוק הנמקה. זה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שהופך את החיים לערך. זה לא סופר את העובדה שערך החיים זה ערך. זה לא עיקרון נוסף שמסביר את החשיבות של ערך החיים. זה פשוט הקנה מידה שעליו אני מודד את החשיבות של ערך החיים. ערך החיים הוא 8 בסולם קיום רצון השם, סתם אני אומר, כן? שמירת שבת היא 5 בסולם קיום רצון השם. אז כן אפשר לבנות סולם ערכים, למרות שאף אחד מהערכים האלה לא משרת אחד את השני, או לא משרת ערך שמחוץ לו, כי עדיין יש איזשהו חשיבות אינטואיטיב. רצון השם. עד כמה רצון השם פה הוא חזק. עכשיו, עד כמה רצון השם הוא, זה לא שרצון השם הוא הסיבה למה אני עושה את זה, רצון השם זה עצמו. אבל אני כן יכול למדוד עדיין כמה רצון השם יש פה. ולכן התפיסה הזאת של האינקומנסורביליות שאומרת שכיוון שהערכים לא משרתים ערך אחר שמחוץ עליהם, לכן אי אפשר למדוד אותם וממילא גם לא להשוות אותם, או לא לשים אותם על סולם משותף, לא נכון. הם לא מקיימים ערך יותר יסודי, אבל יש סולם מופשט מסוים שבו, שלפיו, אני יכול למדוד אותם.
גם ערכים מוסריים
חיצוניים, נגיד, רגע, נגיע, לאט לאט, אני עושה את השלב שלב. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שיש, דוגמה שראיתי פעם במאמר של יהודי בשם שי ווזנר, הוא היום
מועצה למשפטים.
כן, בדיוק. אז הוא מועצה למשפטים מהאוניברסיטת תל אביב. הוא כתב, הוא הביא פעם דוגמה, נגיד שיש בן אדם שחקן, שחקן תיאטרון, או שחקן קולנוע, לא יודע. זה המקצוע שלו. עכשיו, באים אליו בהצעה לעשות סרטון פרסומת לסיגריות. אוקיי? עכשיו, הוא מציעים לו $1,000,000, הוא צריך לעשן, לא יודע מה, 10 סיגריות, בטייקים השונים, עד ש... נגיד 10 סיגריות הוא צריך לעשן, מציעים לו $1,000,000 בשביל זה. בסדר? הוא הלך להתייעץ עם חברו הרופא, שהוא חבר טוב, שהוא גם רופא. שואל אותו, תגיד, מה דעתך, לקבל את ההצעה הזאת או לא? אז הוא אומר, תראה, בקובעי כרופא, ודאי שלא, כי לשן 10 סיגריות זה מזיק לבריאות. אבל בקובעי כחבר, לך על זה ובגדול, $1,000,000. $1,000,000 לא הולך ברגל. מה בעצם הוא מתכוון לומר? שהערך הכלכלי של $1,000,000 שווה את הנזק הבריאותי של אישון 10 סיגריות. עכשיו אני שואל אתכם, איך אפשר להשוות ערך כלכלי, כמות של כסף, עם כמות מסוימת של פגיעה בבריאות? זה אינקומנסורביליות לחלוטין. איך אתה יכול להשוות ביניהם?
לא,
כי
עמדה
שאנשים
עם רמת חיים,
עם רמת
חיים, עם רמת כלכלית
יותר גבוהה, לא, נגיד שזה לא יתבטא, לא תוכל להרוויח את החיים. נניח, רק לצורך הדין. אתה לא עושה את זה בגלל התרגום. אלא ברור לך ש$1,000,000, עם כל הכבוד לקצת נזק בריאותי, $1,000,000 זה שווה. עכשיו, מה זה אומר? הרי החיים זה ערך. ואתה יכול למדוד על זה במונחי שווי כלכלי? לא, זה אינקומנסורבילי לגמרי. מה, איך אפשר למדוד? בכל זאת התחושה היא שאם הערך הכלכלי הוא גדול, והפגיעה בבריאות היא קטנה, אז זה גובר. למרות שאני שואל אתכם, יש מיליארד ליטרים של מים באוקיינוס, האם זה גובר על קצת טוב לב של בני אדם? לא יודע, אפשר למדוד אותם אחד מול השני. נכון, זה אינקומנסורבילי. אבל פה מתברר, לא יודע, אינטואיציה. הרי אינטואיטיבית, כולנו מסכימים שזו הכרעה סבירה, נכון? לפחות לא מופרכת, נכון? גם אם אתם לא תסכימו, אבל לא תגידו שזה פשוט שטויות. זה לא שטויות, נכון? להסכים, אתה יכול שלא להסכים. שטויות זה לא, נראה אחת. מה זה אומר בעצם? שאנחנו מבינים שיש איזושהי מידה משותפת גם מאחורי דברים שנראים לכאורה שייכים לעולמות לגמרי שונים. ומה המידה המשותפת הזאת? המידה, אפשר לקרוא לזה עד כמה זה ראוי, או עד כמה זה טוב באיזשהו מובן מאוד רחב. כי $1,000,000 זה לא טוב במובן המוסרי, אבל ערך החיים יש לו מעמד מוסרי, אוקיי? עדיין, אבל יש עד כמה זה ראוי, מידת הראויות, או מידת הטוב שיש בדבר הזה, יש איזשהו סולם מופשט, שעליו אנחנו יכולים למדוד דברים, למרות שהם שייכים לעולמות מושגיים לגמרי שונים. ואנחנו עובדה שאנחנו מקבלים אינטואיטיבית הכרעות, ואני חושב שרובנו נסכים להכרעה הזאת, ש$1,000,000 זה שווה נזק של 10 סיגריות. אוקיי? אז זה אומר שלמרות שזה נמדד ביחידות או בקני מידה שונים לחלוטין, יש לנו דרך לקבל הכרעות ולהשוות, כמותית. למרות שאתה משווה לי מיליון קילו תפוזים עם, עם, עם רמה 3 של טוב לב של אנשים. מה זה שזה מיליון וזה 3, מה זה אומר? תגדיר את העשירי, תגדיר את האחד חלקי מיליון של זה בתור היחידה שלך, אז יש 3 מיליון טוב לב של אנשים. סתם הגדרה שרירותית, אז זה שום משמעות. מה, איך אפשר להשוות את המספרים פה, 1,000,000 מול 3? מה, איך אנחנו עושים את ההשוואה הזאת? סתם, זה דברים שלא נמדדים באותה צורה. כן, אז לכן זה, מה כמו ההלצה המפורסמת, מה ההבדל בין שפן? מה ההבדל בין שפן? שתי אוזניו ארוכות זו מזו באותה מידה. זה נונסנס, נכון? מה זה מה ההבדל בין שפן? זאת שאלה שאין לה שום, אין לה משמעות לשאלה, אלא אין לה תשובה, נכון? אז אם אתה תופס ככה את השאלה, מה יותר טוב, $1,000,000 או נזק בריאותי? אם הייתם שואלים ככה, מה באמת יותר ראוי, $1,000,000 או נזק בריאותי של 10 סיגריות? אנשים היו פותחים עליכם עיני עגל, זה כמו מה ההבדל בין שפן. אבל אם אתם מציגים להם את הקונפליקט המעשי, לקחת $1,000,000 ולספוג נזק של בריאותי של 10 סיגריות או לא, זאת כבר שאלה שהיא לגמרי בעלת מובן, ואני חושב שרוב האנשים יכריעו באותו כיוון. זאת אומרת שלמרות שאולי אנחנו לא יודעים איך להסביר את זה, אבל יש לנו איזושהי תחושה אינטואיטיבית ברורה שאפשר למדוד דברים למרות שהם שייכים לעולמות מושגיים שונים. ולכן את... בסדר, אתה מנסה להציע מעגלים עוקפים כמו שתיארתי קודם. אתה מנסה בעצם להציע טכניקות להכריע, זה כמו שהוא הציע קודם, שאם יהיה לי $1,000,000 אני אוכל לטפל בבריאות ואני ארוויח את הנזק ל10 סיגריות. בסדר? בסדר, אני אעשה ניתוח בריאטרי, עולה לי אני לא יודע מה, אני אהיה יותר רזה, אני אחיה יותר למרות ה10 סיגריות האלה. זה, עוד פעם, זה לעקוף את העניין. אתה אומר לי, אוקיי, אני מצליח לעשות את החלל על שבת אחת. זה כמו החלל על שבת אחת. אבל בוא נגיד שלא הצלחתי לעשות את זה, עדיין כולנו נכריע ככה, נכון? מה זה אומר? שאינטואיטיבית, גם אם אנחנו לא יודעים לנמק את זה לעצמנו בצורה מפורשת, אבל אינטואיטיבית ברור לנו שכן אפשר להכריע דילמות כאלה, או קונפליקטים כאלה.
אבל יש לי מה, כמו להבית שנה מהחיים בשביל מיליון שקל, זה שאלה
שלא,
אבל
אם תיתן לבן אדם
לעבוד
במשך
שנה ולא יהיה לו חיים בשביל מיליון שקל,
רוב אנשים יתפקד. השאלה אם זה נקרא שאין לו חיים, השאלה מה אתה קורא חיים, בסדר? כי הנאה בחיים, אני לא יודע אם זה החיים, ערך החיים זה לא הנאה מהחיים, ערך החיים זה החיים. במקום שבו אתה תצטרך, אני לא יודע מה, יש לך מיליון דולר נותנים לך. עכשיו יש לך פרויקט או להגדיל את מספר כמות המים באוקיינוס, או להגדיל את הטוב לב של האנשים לעשות פרויקט חינוכי. אתה כבר תצטרך לקבל החלטות, במה להשקיע את המיליון דולר שלך. ואז פתאום אתה כן תקבל את ההחלטה. יש משהו ברגע שדברים מתורגמים לשאלה האם לעשות או לא, האם ראוי או לא ראוי, פתאום נולד איזה סולם של רמת הראויות, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אוקיי? עכשיו תראו עד איפה זה הולך. בעצם, אם אני מדבר על, על, על דילמה בתוך העולם המוסרי, נגיד כמו סרטר, אז יותר קל להבין את זה. בעצם אני שואל עד כמה זה טוב, עד כמה טוב להילחם ברוע מול עד כמה טוב לעזור לאמא המבוגרת שלי. ואז יותר קל להבין שמידת הטוב יכולה ליצור סולם בין הערכים האלה שיחריע את הקונפליקט. זה פשטני מאוד כמובן, כי השאלה, למשל, עד כמה התרומה שלי במלחמה ברוע תהיה משמעותית? עוד חייל אחד, יש שם מיליוני חיילים שנלחמו שם. לעומת זאת, לאמא שלי אין מישהו אחר שיעזור. אז כמובן החשבון הוא הרבה יותר מסובך. אני מדבר כרגע רק סתם רק כדי להרחיש. זה לא באמת חשבון אמיתי. אז זה דילמה תוך מוסרית. ודילמה תוך מוסרית יותר קל להבין שיש איזשהו סולם של רמת הטוב. אבל אם עכשיו אני שואל שאלה חוץ מוסרית, או בין מערכות נורמטיביות, למשל הלכה ומוסר. השאלה של הלכה ומוסר, אני עדיין טוען שאפשר להכריע, למרות שזה אומר עד כמה זה מתאים לרצון השם, וזה אומר עד כמה זה טוב. ועדיין אני טוען שגם את הטוב וגם את רצון השם, את שניהם אני עושה בגלל שראוי לעשות את זה, באיזשהו מובן מופשט יותר מאשר טוב מוסרי, וראוי דתית, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, מוצדק דתית. כן, אז אני אומר, יש איזשהו רמת, נקרא לזה ראויות, שזה כבר יותר מופשט מאשר מערכת נורמטיבית מסוימת, המוסר, המשפט, ההלכה, יש המון מערכות נורמטיביות אפשריות, בבסיס כולם יש איזשהו סולם מופשט, שמאפשר לי להכריע גם בין, בקונפליקטים שהם בין מערכתיים. אבל ברגע שאנחנו מתחילים לבחון את זה בתוך המערכת, אנחנו מגלים שבעצם הלוגיקה הזאת יכולה לעזור לנו גם לפתור קונפליקטים שמחוץ למערכת. זה, לכן התחלתי בקונפליקטים שבתוך המערכת, ואני מסיים בקונפליקטים שמחוץ למערכת. עכשיו, אני רוצה להיכנס באמת, זה השלב הבא שלי, אני רוצה להיכנס עכשיו לקונפליקטים של הלכה ומוסר. וכאן, אני אתן איזושהי הקדמה קטנה, ואז ניכנס לקונפליקטים האלה. קודם כל, אני רוצה לחדד יותר מה הכוונה חיוב מוסרי, או ערך מוסרי. יש, זה היה פאנל לפני כמה זמן שלי עם דוד אנוך, הוא פרופסור לפילוסופיה ולמשפטים באוניברסיטה העברית. דיברנו על השאלה האם מחויבות מוסרית דורשת את אלוקים. או האם בלי אלוקים אפשר לעשות מה שרוצים או לא. אני טענתי שכן, אבל שצריך את אלוקים. ובלי אלוקים אפשר לעשות מה שרוצים. הוא טען שלא.
והכל אנשים מוסרים היום דתיים.
הם דתיים גם אם הם לא מודעים.
כן.
או שהם לא עקביים, אחת משתיים. או שהם לא עקביים, הם לא דתיים, ובעצם חיים באשליה שיש מחויבות מוסרית, אבל אין. הם טועים. עכשיו, שנינו הסכמנו, נקודת המוצא של הדיון אחרת לא היה טעם לדיון. שנינו הסכמנו, לתפיסה של ריאליזם מוסרי. זאת אומרת שמוסר זה משהו אובייקטיבי. לא סתם קונבנציה, איזושהי הסכמה חברתית, אלא זה מחייב. זאת אומרת, אם אתה חושב אחרת מני, אתה טועה. זה לא שכל אחד והמוסר של אחרת, אין מה לדבר, אחרת אין מקום לדיוק. אז זה שנינו הסכמנו. עכשיו השאלה הייתה, האם צריך את אלוקים בשביל זה, או לא צריך את אלוקים בשביל זה. אבל הוא הציע מבחן נחמד, באחד המאמרים שלו, מבחן נחמד שימחיש את העניין. הוא אומר ככה, הוא קורא לזה מבחן הטרד. מה זאת אומרת? תחשבו על ילד שאומר לכם ככה, כמה טוב שאני שונא טרד. כי אם הייתי אוהב תרד, אז הייתי אוכל אותו. אבל תרד זה איכס. אז כמה טוב שאני שונא תרד. עכשיו, למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? לא, זה לא סתירה. הוא פשוט לא מבין את הקטגוריות הבדלות. האם היית אוהב תרד, אז לא הייתה גם בעיה בזה שאתה אוכל אותו. אתה שופט את המצב שבו אתה אוהב תרד, דרך המצב העכשווי שלך שבו אתה שונא את התרד. אבל אין פה שום דבר אובייקטיבי. עכשיו אתה שונא תרד, אל תאכל אותו, כי זה איכס. אבל אם מישהו אחר אוהב תרד שאוכל אותו, שיהיה לו לבריאות. מה הבעיה? אין בזה שום בעיה אובייקטיבית, נכון? זה עניין סובייקטיבי לחלוטין, ולכן זה שטויות. אבל עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מישהו בא ואומר לכם, תראו, כמה טוב שאני חי היום, שאני יודע שהמכניקה של ניוטון לא נכונה, כי יש תורת היחסות. או תורת הקוונטים, אם תרצו. אם הייתי חי לפני 200 שנה, 150 שנה, אז הייתי חי בטעות. הייתי חושב שהמכניקה הניוטונית זאת הפיזיקה הנכונה, וזאת טעות. עכשיו, יכול להיות שמישהו מכם לא אכפת לו שהוא לא היה יודע פיזיקה, אם הוא היה חי, זה לא משנה. אבל ברור שמי שאומר דבר כזה, לא אומר משהו מצחיק.
לא?
לא. למה? הוא רוצה לחיות בעולם שבו הידע שלם יותר, נכון? הוא רוצה להיות יותר חכם, מה רע בזה? זה בסדר גמור. יכול להיות שמישהו לא רוצה להיות חכם, שיהיה לו לבריאות. אבל זה לא דבר מופרך להגיד את זה, זה לא דבר מצחיק, זה לא בדיחה. זה לא דומה לתרד. מה ההבדל?
זה משהו אמיתי.
מה? בדיוק. ושאהבת התרד זה עניין סובייקטיבי לחלוטין, אין פה אמת או שקר, זה דבר נכון ולא נכון. אבל איזה מכניקה נכונה, זאת שאלה עובדתית. המכניקה הנכונה הייתה תורת הקוונטים גם לפני 200 שנה, רק לא ידענו את זה, זה הכל. אז זה ברור שבאדם אומר, תראו, אני מעדיף לחיות בעולם שבו אני חכם יותר, זה אמירה לחלוטין הגיונית וסמירה. גם אם מישהו לא אכפת לו לא להיות חכם, והוא יכול בהחלט להבין את מי שכן אכפת לו, אין פשוט דבר מצחיק. אוקיי? אז יש לנו אם ככה מדד כדי לבדוק טענות, האם הטענות האלה הן סובייקטיביות או אובייקטיביות. מבחן התרד. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. בא מישהו ואומר, תראו, כמה טוב שאני חי היום, אם הייתי חי לפני 200 שנה, הייתי מחזיק עבדים שחורים ומשתעבד בהם. זה מצחיק כמו התרד, או שזה נראה כמו תורת הקוונטים? מסכימים? נכון? ברור שאמירה אין בה שום דבר מצחיק.
כי זה אמיתי.
כן, אני לא טוען שאם הוא היה חי אז, אז זה היה, אולי לא היו לו טיעוני הגנה, אם היו טובים אותו. מה, אני לא הייתי מודע לזה שזה בעייתי. כל החברה שלי חשבה ככה, אז יש טיעונים, נסיבות מקילות. אבל ברור לגמרי שבעיניים שלי היום זה לא בסדר מה שהוא עשה שם. יכול להיות שאפשר להצדיק את זה. גם אני אם הייתי אז יכול שהייתי עושה את זה. זה לא שאני מתנשא עליו. אבל ברור שאם יבוא בן אדם יגיד לי את זה, אין פה שום דבר מצחיק. הוא רוצה לחיות בעולם שבו מתנהגים טוב יותר. נכון? זאת אומרת, זה מדד, אני חושב שזה מבחן מאוד יפה. כי זה מדד שמראה לך, או בודק את עצמך, כשאתה אומר שיש ערך מוסרי לעשות או לא לעשות משהו, אתה מתכוון פה לאיזושהי אמירה אובייקטיבית, או שעניין של טעם סובייקטיבי, כל אחד וטעם הוא. אז נדמה שאם בן אדם יבדוק את עצמו ברצינות, הוא יגלה מהר מאוד שבמבחן התרד, האמירות המוסריות שייכות לאגף האובייקטיבי, לא לאגף הסובייקטיבי. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שמשהו מסוים הוא מחייב, הוא ערך, אנחנו לא מתכוונים לומר שזה קונבנציה, זה איזשהו הסכם שהסכמנו בינינו, יכולנו להסכים גם אחרת, שום דבר לא קרה, כל אחד והמוסר שלו. זה אתה יכול להגיד כי הלשון סובל את הכל, האוזן סובל את הכל, אתה לא באמת מאמין בזה. אתה מסתכל על מישהו שעושה משהו שהוא לא בסדר מבחינתך, עכשיו יכול שאתה טועה, יכול שיש לכם ויכוח ואולי הוא ישכנע אותך, שאתה תשכנע אותו. אבל ההסתכלות הבסיסית שלך היא, שאם אתה חושב שזה לא בסדר, מי שעושה אחרת הוא לא בסדר. אז מה אם הוא חושב אחרת? אז הוא טועה. מי שחושב בפיזיקה אחרת, אז מה? זה גם כן פיזיקה בסדר כמוני. לא, הוא טועה. אלא אם כן לשכנע אותי, וזה דבר שאני טועה. אבל יש פה אחד צודק ואחד טועה. אין פה, זה לא שכל אחד צודק, כל אחד והמוסר שלו. במובן הזה זה אובייקטיבי. אני לא טוען שאני בטוח שאני צודק. זה טענה אחרת. אבל יש פה רק אחד צודק. ואם למיטב הבנתי המוסר אוסר את זה, אז אני אלחם על זה, ואני חושב שמי שעשה את זה, לא, מי שעשה אחרת, הוא לא בסדר. אם יהיה לנו ויכוח והוא ישכנע אותי, זה גמור, שכנע אותי. אבל כל עוד הוא לא שכנע אותי, אז אם זאת המסקנה שלי, אז הוא לא בסדר. זה לא כמו אהבת תרד ושנאת תרד. אז מוסר בעצם זה איזשהו משהו שמבחינתי הוא מערכת נורמטיבית, מחייבת, שמי שעושה אחרת, טועה או רשע, תלוי למה הוא עושה אחרת, או שהוא טועה או שהוא רשע, אבל הוא לא שקול אליי, מבחינתי, אוקיי? זה בעצם הטענה. כשאני שואל עכשיו את השאלה, למה להיות מוסרי? אז, בפני שזה הזכרתי באחת הפעמים הקודמות, זה כמו, דיברתי על זה כשדיברתי על הקבלה באלוה של הרמב״ם, בלכות עבודה זרה, אם אתם זוכרים, אז הרמב״ם אומר שאם מישהו עושה את הדברים בגלל הכרי הדעת, הרמב״ם שאתה הזכרת, או בגלל אהבה ויראה של האליל, או בית עבודה זרה, בגלל אהבה ויראה של האליל, זה לא עבודה זרה למאדרים, או לא עבודת השם למאדרים, אם אתה עושה את זה מסיבות אחרות, אם אתה הכרי הדעת. אתה צריך לעשות את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. וקיבלת אותו עליך באלוה. זאת אומרת, מה זה אומר? דיברתי על זה שאלוה, בהגדרה, באופן מילולי, הפרשנות של המושג אלוה, זה מישהו שמה שהוא מצווה צריך לעשות. לכן אם מישהו אומר לי, תראה, אני מאמין באלוקים, אבל עדיין אני לא מבין למה לקיים את מה שהוא אומר. אז אתה לא מאמין באלוקים. אלוקים זה מישהו שאם הוא אמר מה שצריך לקיים, זה פשוט נובע מזה, זה לא... אני לא צריך להסביר לך, אלא אם כן אתה פשוט לא מאמין באלוקים, אתה מאמין במשהו אבל לא אלוקים. אלוקים זה תפיסה שאומרת שזה ישות כזאת שיש לה סמכות מתוך היותה מה שהיא. זאת אומרת שאם הוא מקיים מה שאם הוא מצווה אני צריך לקיים. זה אותו דבר, הבאתי אז את הדוגמה, הבאתי אז את הדוגמה, אם מישהו אומר לי תראה אני מבין שהמוסר אוסר לרצוח, אבל למה לא לרצוח? זו שאלה מגוחכת, זה כמו מבחן התרד רק הפוך. זה מצחיק כי זה לא תרד, הוא מתייחס לזה כתרד למרות שזה לא תרד. אם אתה מבין שהמוסר אוסר לרצוח, זה אומר שאסור לרצוח. אתה לא יכול להגיד לי, אני מבין שהמוסר אוסר לרצוח, אבל למה לא לרצוח? אז אתה לא באמת מבין שהמוסר אוסר לרצוח. אם אתה מבין שהמוסר אוסר לרצוח, מה זה אומר? זה אומר שאסור לרצוח. זאת אומרת, לא צריך עוד משהו כדי להסביר למה אסור לרצוח. אם צריך עוד משהו, אז משהו בהבנה הראשונית שלך פגום. אז אתה לא יודע מה זה מוסר. מוסר זה משהו שאם הוא אומר משהו צריך להתנהג כך, או אסור להתנהג נגד, כן? זאת אומרת, אחרת אתה לא מבין משהו, זה לא... לכן, למשל, אם יש בן אדם שאין לו בכלל תפיסה של מוסר, הוא לא מבין מה זה, הוא לא יודע, הוא לא תופס את הקטגוריה הזאת. בחיים לא תצליחו להסביר לו מה זה מוסר, בחיים לא. לא תצליחו. כי אתה צריך להבין את המושג הזה כדי להבין שהוא מחייב. אם מישהו מבין רק את ה... רק עובדות, אומר, אני רואה פה קיר, סימן שיש פה קיר, אני רואה פה מחשב, סימן שיש פה מחשב. עכשיו, אני לא רואה שאסור לרצוח, בשום מובן. אז לכן, אני לא מבין מה זה נקרא אסור, המושג אסור לא ברור לי, מה זה אסור? יש עובדות נכונות, עובדות לא נכונות. אסור זה לא עובדה במובן הפשוט. אז לא תצליחו להסביר לו בחיים את המושג הזה. אגב, זה אחת הסיבות שבגללן כל כך קשה להסביר לבן אדם לא מאמין את המחויבות הדתית. כי הבן אדם הזה הוא עיוור לסוג המחויבות הזה. זה כמו בן אדם שהיה עיוור, אותו אנחנו היינו מגדירים כסוג של חולי או של עיוורון. בן אדם שלא מבין את המשמעות של מוסר. הוא פשוט חולה, משהו אצלו במוח דפוק. נכון? ככה אנחנו מגדירים, זה מה שנקרא פסיכופת. אוקיי? או סוג מסוים של פסיכופת. זה לא הגדרה מדויקת בעצם. לא, לא משנה, אני אומר, זו אותה לוגיקה. יש בן אדם ששואל אותי, תגיד, אני מבין שאתה מאמין באלוקים, אני לא מאמין, ואתה כן מאמין, אבל למה אתה מקיים את מה שהוא אומר? אני לא אצליח להסביר לו בחיים, כי הוא לא באמת מבין מה זה אלוקים. להבין מה זה אלוקים, זה אומר, בין היתר, שמה שהוא מצווה צריך לעשות. זאת אומרת, מי שלא, אין לו את הקטגוריה התפיסתית הזאת, אתה לא יכול להסביר לו את זה. עכשיו, אני חושב שאצל רוב בני אדם יש את הקטגוריה הזאת, גם אם הם לא מודעים לזה, ואני חושב שיש באיזשהו מובן בתוכן את הקטגוריה הזאת, ונגיד חזרה בתשובה, כן דיברנו על זה היום, חזרה בתשובה זה איזשהו סוג של היחשפות לקטגוריה הזאת שנמצאת בתוכך. אתה פתאום מבין שיש איזשהו גורם שאם הוא מצווה צריך לקיים. אבל אם אין בתוכך את הדבר הזה, אתה בחיים לא תגלה את זה. אין דרך, אתם יודעים, תנסו פעם לחשוב, יש בזה חידות ופרדוקסים מאוד מעניינים, תנסו להסביר פעם ליצור כלשהו, מה זה ימין ומה זה שמאל, לא תצליחו בחיים. אי אפשר להסביר ליצור שלא מבין את זה בתוכו, את ההבדל בין ימין ושמאל. לא תצליחו. זה קטגוריות שאין להם הסבר במונחים אובייקטיביים. אנחנו כולנו מצליחים, איך מלמדים את הילד, איך מלמדים את הילד הקטן, מה זה צד ימין? היד עם השעון, אתם שמים לו את היד, אין לך שום דרך ישירה להסביר לו את זה. אבל בסוף הוא קולט את זה. למה? כי זה מוטמע בתוכו. הוא יודע, הוא מבין את זה בתוכו. רק אתה צריך לעזור לו לגלות את זה, להמשיג את זה. אבל אם זה לא היה בתוכו, לא היית יכול. אתם יודעים, יש חידה שהיא שיגעה את חדרי המורים באקדמיה לפני שאני הייתי בדוקטורט. התפרסם בארץ חידה שאתה עומד מול מראה, אז מי שעומד מולך, אתה רואה את עצמך במראה, נכון? עכשיו, יש לך על, על, על יד ימין, יש לך שעון. מי שעומד מולך, נראה בדיוק כמוך, אבל איזה יד השעון? שמאל. שמאל שלו, נכון? ואת המראה הופכת את ימין ואת שמאל, נכון? אבל את המעלה מטה היא לא הופכת. הרגליים למטה והראש למעלה. איך זה יכול להיות שהמראה הופכת את ימין? הרי המראה היא סימטרית לגמרי. למה היא לא, היא הופכת את ימין ושמאל, אבל היא לא הופכת את המעלה מטה? עכשיו תגידו, זה בגלל הסימטריה של הגוף שלנו? לא נכון. תסתכלו על עיגול. שימו עיגול מול המראה. שימו נקודה בשעה 9 של העיגול. בעיגול שממול הנקודה תהיה בשעה 3. אין, אין, אין ספרות כמובן, אלא רק במיקום. אוקיי? אבל את המעלה מטה זה לא יהפוך. שימו נקודה למעלה, גם בשעון ממול זה יהיה נקודה למעלה, לא נקודה למטה. והשעון הוא סימטרי. ציר X וציר Y הוא סימטרי ב-X ו-Y. נכון? אז למה הוא הופך את ימין ושמאל ולא הופך את המעלה מטה? לדעתי ההסבר לזה, יש מאמר יפה של זה של גדי, הוא מהבלוג המתמטי, איך קוראים לו? לא מדויק. אלכסנדרוביץ', גדי אלכסנדרוביץ'. יש לו מאמר חביב על זה.
מדע זה כמו
מושג שאתה אובייקטיבי, מושג
זה אובייקטיבי
יותר או מושג זה סובייקטיבי? זה הטענה שלי הייתה, זה אובייקטיבי. זה מבחן הטרד. אז מה אני רוצה לומר? הטענה שלי זה שיש הבדל מהותי בין ההבחנה מעלה-מטה להבחנה ימין-שמאל. מעלה-מטה זאת הבחנה אובייקטיבית. מה שקרוב לכדור הארץ זה למטה, מה שרחוק מכדור הארץ זה למעלה. נכון? אבל ימין ושמאל, אם אנחנו לא היינו בנויים באופן כזה, לא היה לנו מושג מה זה, איך, מה ההבדל בין ימין ושמאל, איך להגדיר את המושגים האלה. יצור שזה לא מוטמע בו, אי אפשר להסביר לו את זה. מה זה ימין ומה זה שמאל. מה זה מעלה ומה זה מטה, אפשר בקלות להסביר לו. מה שקרוב לכדור הארץ זה למטה, מה שרחוק זה למעלה.
צפון ודרום גם?
זה פיזיקה פשוטה. צפון זה מה שהולך לכיוון הסיבוב של כדור הארץ, ודרום, לא? דרום לא הולך נגד. זה הכל. אובייקטיבי לגמרי. אוקיי? וגם מזרח ומערב. כל הכיוונים האלה הם כיוונים איפה שהשמש זורחת, איפה שהשמש שוקעת. על כל הכיוונים האלה אתה יכול להסביר לבן אדם, לא צריך להיות נטוע בו שום דבר. אתה יכול להסביר לו את זה, על סמך קריטריונים אובייקטיביים. ימין ושמאל לא תצליח להסביר למישהו שזה לא מוטמע בתוכו ההבנה הזאת. יש מושג, עכשיו, למרבה האבסורד, אז הייתם חושבים שימין ושמאל זה מושגים סובייקטיביים בעצם, אנחנו יצרנו אותם, אבל לא נכון. יש בפיזיקה למשל, יש ספין ימינה וספין שמאלה, או יש השלכות, יש השלכות להבדל בין ימין ושמאל. יש לה השלכות פיזיקליות. אבל אם לא היינו בנויים באופן שמאפשר לנו להבין את ההבדל בין ימין ושמאל, אז החלק הזה של הפיזיקה היה מבחינתנו חסום, לא היינו מצליחים להבין אותו. אז זה שיש לנו את האפשרות להבין את ההבדל בין ימין ושמאל, זה מוטמע בנו. אבל ברגע זה מוטמע בנו, אנחנו גם רואים את זה בעולם. זה קיים בעולם, ההבדל הזה. אבל אין דרך להבחין בו אם זה לא מוטמע בתוכנו ההבדל הזה. אז זה רק אני מביא זה כמשל לטענה הזאת של ציווי אלוקי או ציווי מוסרי. מי שלא מבין את הקטגוריה של אסור וחובה או מותר, כל הקטגוריות המוסריות, אין דרך להסביר לו את זה. זה לא כמו, תסתכל, תראה, יש פה קיר. אוקיי, הבנתי. אבל זה לא ככה, אין על מה להצביע. על מה אתה תצביע לו כשתגיד לו, תראה, אתה מבין שאסור לרצוח? לא, אני לא מבין, תנסה להסביר לי. למה אסור לרצוח? אתה יכול להביא איזושהי עובדה שתשכנע אותו שאסור לרצוח? איזה עובדה? שאם אתה רוצח מישהו, אז המשפחה שלו סובלת. אז קודם כל, אז מה? מי אמר שאסור לגרום סבל? ב', ואם הוא אדם בודד, אין לו משפחה ואין לו חברים, אז מותר לרצוח אותו? אף אחד לא סובל מזה. הוא גם לא יסבול ברצח, אני ארצח אותו בשנייה אחת, הוא לא ישים לב, והכל בסדר. אין, לא תצליחו להסביר לבן אדם את זה. רק אם יש בן אדם שזה כבר מוטמע בתוכו, אז תצליחו להסביר לו את זה. זה אומר שיש לנו איזשהו כושר להבחין בעובדות מוסריות. יש עובדה מוסרית, אסור לרצוח. ואנחנו באיזשהו מובן רואים אותה, כלומר לא רואים בעיניים, ואנחנו רואים את זה באמצעות המצפון שלנו, או התפיסה המוסרית שלנו, האינטואיציה המוסרית שלנו. אז זה מה שאני קראתי קודם, ריאליזם מוסרי. ריאליזם מוסרי פורשו שהעקרונות המוסר זה איזשהו סוג של עובדות שקיימות בעולם. ולכן אם מישהו אומר, רואה אחרת, אז יש לנו ויכוח. אחד מאיתנו צודק והשני טועה. לא שכל אחד צודק באותה מידה. כן, בדיוק. רק זה לא עוסק בעולם הפיזיקלי, אלא באיזשהו עולם אחר. אבל יש פה עובדות ונגזרות מהן מסקנות, ואפשר לצפות בעובדות האלה במרכאות. במובן הזה זה כמו פיזיקה, רק פיזיקה רוחנית, אוקיי? עכשיו, כמובן שעדיין אפשר לשאול למה העקרונות המוסריים האלה מחייבים. הרי זה שמשהו קיים, זה לא אמור לחייב אותי בשום צורה. אלא אם כן מי שיצר את הדבר הזה, יש לו איזושהי סמכות לחייב אותי, אלוקים, אוקיי? ולכן אני טענתי שם באותו פאנל, שלא, אני לא מחויב לעובדות, גם אם יש ריאליזם מוסרי, אלא אם כן אני מאמין שמי שעומד מאחוריהם, זה איזשהו מחוק, אין חוקים בלי מחוקק. אין מה זה כאן מערכת חוקים מחייבת, אם אין מחוקק שהוא סמכותי. יש מערכת חוקים, אז מה אם יש מערכת חוקים? וצריך להיות מישהו שמחוקק, שאני מכיר בסמכותו, שמה שהוא מחוקק מחייב אותי. לכן טענתי שמה שאין מוסר, בלי, אין למוסר תוקף בלי, בלי אלוקים. עכשיו, זה לא אומר אגב שאנשים שלא מאמינים הם פחות מוסריים. בפרקטיקה אני לא חושב שזה נכון. אני כן טוען שאו שהם מאמינים במובלע ולא מודעים לזה, או שהם לא עקביים. הרבה אנשים לא עקביים. אז באמת המוסר שלהם הוא מוסר לא באמת מבוסס, אבל הם מתנהגים טוב לא פחות מכל אחד אחר. הטענה שלי זה לא בפרקטיקה שאנשים שלא מאמינים הם פחות מוסריים. לא בהכרח, יש יותר ויש פחות, כמו בכל קבוצה. אבל אני כן חושב שהתיאוריה המוסרית שלהם לא עקבית. אז או שהם מאמינים סמויים, הם לא עקביים כי הם חושבים שהם לא מאמינים, אבל הם כן מאמינים, אף לא כבר מאמינים באלוהי סיני וכו', אבל באלוהים כבסיס למוסר, בסדר? או שהם באמת לא מאמינים, ואז המחויבות המוסרית שלהם היא לא עקבית פשוט. הם עושים את זה, אבל לא בגלל סיבות מוסריות, אלא כי כך נחמד להם, כך הם חונכו, או לא יודע, מאיזושהי סיבה אחרת, אבל אין תוקף אמיתי למחויבות המוסרית בעולם כזה, בתמונה כזאת. זאת הטענה. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר שגם המוסר יסודו בעצם בציווי אלוקי, בדיוק כמו ההלכה. וזה מעורר את השאלה, אוקיי, מה קורה כשיש קונפליקטים? ואני שואל שאלה אחרת, מה בעצם היחסים שיש בין הלכה למוסר? לפני הקונפליקטים, אפילו סתם, אני שואל ברמה העקרונית, מה בעצם היחס הבסיסי בין הלכה לבין מוסר? אז פה...
יש הרבה
מצוות
הלכתיות
אוקיי, לשם אני חותר, אני לא מסכים, אבל לשם אני חותר. תכף נגיע לזה. תראו, יש בהקשר של הלכה ומוסר, הדילמה והשיטות השונות מתעוררות באותם מקומות שבהם יש קונפליקט. למשל, לפני שהרב הצבאי האחרון התמנה, שכחתי את שמו, אז הביאו ציטוטים מתשובה שהוא נתן פעם לגבי אונס של שבויות. מפרשת כי תצא, אשת יפה תואר, הוא אמר שעל פי ההלכה אין איסור לאנוס שבויות. וזה נכון, מבחינת תחילת פרשת כי תצא. ואז כמובן הייתה מועמד אלוקי, לא אז, שנים אחרי זה, כשהוא היה מועמד להיות רב ראשי לצה"ל, אז התחיל מועמד אלוקים, מה זאת אומרת, איזה מין מוסר יהיה לצבא שזה הרב הראשי שלו, ומותר לנוסעות, ואז התחילה אפולוגטיקה דתית, וזה כתוב, איך זה יכול להיות, ומה, ולא, אתם לא מבינים, זה היה פעם, והיום, ובקיצור, סמטוחה שלמה. אבל זה כמובן רק קצה הקרחון, יש עוד הלכות שבבירור נראות כמו סתירה בינה לבין המוסר. להרוג תינוקות המלאקים, לא להציל חיים של גוי בשבת. אסור לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. כל אלה זה הלכות פסוקות. שקפת זור, זה מה שהדוגמה הראשונה שהבאתי. אשתו של כהן של...
אני אקרא את זה, יש את הפתרון של כל הערב, יש את הפתרון לדוגמה הזה, כי גם ככה אנשים לא יכולים לעמוד ביתר שלהם, אז הם עושים להם ככה בדברים עד שהיא מעשה, זה רשי אומר את זה,
אם אני לא טועה. לא, זה לא עוזר, זה לא פותר את הבעיה העקרונית. ממזרות, בן אדם לא עשה שום דבר, הוא נולד מחטא של ההורים שלו. מה הוא השם שהוא עכשיו דפוק כל החיים שלו, לא יכול להתחתן? זה הרי שערורייה מוסרית. אישה, אשת כהן, שנאנסת, היא צריכה להיפרד מבעלה, לעזוב את הילדים שלה, או שהוא יעזוב את הילדים שלו, הם רוצים להישאר ביחד. היא נפגעה כבר פעם אחת, אתה מעביר אותה עוד גיהינום, אחרי מה שהיא נפגעה, וכבר היו מקרים שבאמת עוררו כל מיני מהומות סביב העניין הזה. אז יש פה דילמות בסוגים, בהלכות מסוימות שנראות מנוגדות באופן חזיתי לעקרונות מוסר. וזה מאוד את השאלה, רגע, אז מה עושים פה? טוב, יש פה כמה גישות עקרוניות שאפשריות בעניין הזה. גישה אחת אומרת... גישה אחת, לא הרבנים, יש כמה גישות עקרוניות. גישה אחת אומרת, ההלכות האלה הן אולטרה מוסריות, רק זה איזשהו מוסר עליון. מוסר עליון, אתה לא מבין את המוסר באמת, התורה מבינה יותר טוב את המוסר ממך, ואם אתה חושב שיש סתירה, אתה טועה, בפרשנות המוסרית שלך. יש גישות הפוכות שאומרות, אם אתה רואה סתירה בין זה לבין המוסר, יש לך טעות בפרשנות ההלכתית שלך. ההלכה בעצם לא יכולה לסתות מן המוסר, ואם אתה רואה סתירה או סתירה, אז אתה לא פירשת נכון את ההלכה. גם ברב קוק זה כתוב בהרבה מקומות. בתפיסה השנייה.
זה גם מילה, בעין תחת עין, בשן תחת עין, או גם כאילו, איזה שהם אילוצים גרמו לנו...
זה שאלה אם האילוצים המוסריים שם עושים את העבודה או לא, אז אולי עוד נדבר על זה. אפשרות שלישית אומרת ש... אז מה אם יש סתירה בין ההלכה לבין מוסר? אני לא רואה בזה שום בעיה. אני מחויב להלכה, לא למוסר. מה שלייבוביץ' היה נוהג לומר, זה שמוסר זאת קטגוריה אתאיסטית. אני מחויב להלכה, אם המוסר סותר את זה, אז זה המצאות של בני אדם, תזרוק אותם לפח. ההלכה אומרת לי שזה... לא, הוא אמר זה קטגוריה אתאיסטית, עכשיו תעשה עם זה מה שאתה מבין. הרי בין היתר, כשעלו עליו כל מיני סתירות, איך זה יכול להיות, הרי הוא עצמו כל הזמן מחה פה נגד עוולות מוסריות שאנחנו עושים, הכיבוש וכל מיני דברים מן הסוג הזה. נו, המוסר זה קטגוריה אתאיסטית. אז יש מאמר מעניין של אליעזר גולדמן. אליעזר גולדמן כותב, הוא היה פילוסוף של המוסר, הוא, אני חושב שהיה פה, בר אילן. הוא טען שזה שזה קטגוריה אתאיסטית לא אומר שאני לא מחויב לה. רק אומר שאני מחויב לה לא כאדם דתי. התחלנו עם, קודם מישהו שאל אותי בהתחלה, איך זה יכול להיות שאני ציוני, חילוני ואדם דתי. אז זה אותו דבר. ואת המוסר שלו היה מוסר שמבוסס על אדנים אתאיסטים, לא קשור לקדוש ברוך הוא, אבל הוא מחויב לו, בדיוק כמו שמחויב לציוויים של הקדוש ברוך הוא, ויש לו שתי מערכות שהוא מחויב עליהן. לכן זה לא סותר, הטענה שהוא אומר שזה קטגוריה אתאיסטית, עם הטענה שזה, שאני מחויב לה, אוקיי? אבל כמובן אם זה ככה, אז זה לא פותר את בעיית הקונפליקט. אם אני מחויב למוסר ומחויב להלכה, במקום שההלכה מחייבת אותי לעשות משהו שהוא לא מוסרי, הבעיה בעינה עומדת, מה עושים? כי אני מחויב לשניהם, גם אם זאת קטגוריה אתאיסטית, אוקיי?
זו שאלה אם אתה חושב שהמוסר זה דבר אמיתי אובייקטיבי.
כן, זה התחלתי, לכן הקדמתי קודם.
השם יצר אותו.
אמרתי.
אז השם כאילו פותר את עצמו, כן? הוא מצווה משהו נגד...
זה בבואה, זאת בבואה של אותה שאלה. בבואה של אותה שאלה. איך זה יכול להיות? אם אתה אומר שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, ואתה מחויב לשניהם, יש לך דילמה. אם אתה אומר שהמוסר הוא תוצאה של ציווי של הקדוש ברוך הוא, כמו שאני אמרתי קודם, אז איך זה, מה, הקדוש ברוך הוא מצווה לנו סתירות? איך זה יכול להיות? אלא מה צריך להגיד? אין ברירה, חייבים ליישב את זה. איך ליישב את זה? אחת בשלוש אפשרויות. או שלא הבנתי את המוסר נכון, או שלא הבנתי את ההלכה נכון, הצד השווה לשניהם, זה שחייבת להיות הלימה בין המוסר לבין ההלכה, או שאני בכלל לא מחויב למוסר, אני מחויב להלכה, בגלל שההלכה זה הצו של הקדוש ברוך הוא, ומוסר זה סתם המצאה של בני אדם. מה? אוקיי, אז כל אחד שיחליט לעצמו מה הוא חושב, אבל אני אומר, אלה האופציות שיש בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, אין, או שהפרשנות המוסרית שלך לא נכונה, או שהפרשנות ההלכתית שלך לא נכונה, או שאני לא מחויב למוסר אלא רק להלכה, כמובן, יכול להיות שאני מחויב רק למוסר ולא להלכה, חילוני או לא יודע, רפורמי או מה שלא יהיה, אבל זה אמרתי שזה עקרון ערך גורף, לא מאפשר את זה. או שאני אומר שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית ואני מחויב לשניהם, ואז יש לי קונפליקט, אבל אין סתירה. יש לי קונפליקט, הוא אומר שאני לא יודע מה לעשות, אבל אין סתירה. זה צווה של הקדוש ברוך הוא, ופה זה חיוב שאני מכיר בו כחיוב אנושי, בלי קשר לקדוש ברוך הוא. אז אין סתירה שאני מחויב לשני הדברים האלה, יש לי קונפליקט, שאני צריך להחליט מה לעשות. בסדר? אז זאת בעצם מפת הדרכים. עכשיו אנחנו צריכים להחליט על איזה מהמסלולים אנחנו הולכים. עכשיו, אני צריך
לציין... זה לא באמת הבירות שיש ביחידת יצחק, להשם מתאבל אותך להרוג את הבן, זה הדבר כך לא נראה למוכרי.
שאלה מצוינת. כל האפשרויות השונות האלה, אפשר גם לנסות ליישם אותם על עקדת יצחק, ולראות מה אנחנו, מה כל דרך כזאת נותנת לנו בדילמה מהסוג הזה. וכמובן, להשוות לזה מול מה שעשה אברהם אבינו, והתורה מברכת אותו על זה. דוגמה, מברכת אותו על זה וכולי, אז זה אולי ייתן לנו איזשהו רמז שיעזור לנו לבחור בין הדרכים השונות, אוקיי? אבל אלה בעצם האופציות שעומדות בפנינו, שאנחנו נמצאים בסתירה בין ההלכה לבין המוסר, אוקיי? אבל
אני... שאברהם
מבקח עם הקדוש ברוך הוא בשם המוסר. כן, הזכרתי, זה אולי באחת הפעמים הקודמות, אני לא זוכר.
זה התחלה בסוף של אותה פרשה.
כן, אני לא זוכר, אני הזכרתי זה פה לפני, אני לא יודע, אולי בסדרה הזאת או בסדרה אחרת. אוקיי, כי לא מזמן באחד השיעורים שלנו, נותן גם שיעורים אחרים, אז יכול להיות ששם זה היה. שבאמת שם הקדוש, אברהם מתווכח על אנשי סדום, כמו סוחר בימות משום סוסים. נכון, צדיק אחד, 30 צדיקים, 50 צדיקים, כן, בעקדת יצחק הוא קם השכם בבוקר ומוכן להרוג את יצחק בלי להגיד מילה, יש פה איזה דילמה שצריך לחשוב איך ליישב אותה, טוב, זה סיפור אחר. מה שאני רק רוצה, כבר אין לי זמן להיכנס, אנחנו נעשה את זה בפעם הבאה, אבל תזכרו את הכיוונים העקרוניים שיש שאנחנו עומדים מול קונפליקט, ואני כבר כאן אני אומר, אני עוזב עכשיו את הקונפליקטים, ואני רוצה עכשיו לדון, בהלכה באופן כללי, לא רק בהלכות האלה שסותרות את המוסר, כי אני אחלק את ההלכה לשלוש קטגוריות, ביחסה למוסר. יש קטגוריות של הלכות שסותרות את עקרונות המוסר. זה מה שדיברנו קודם. יש קטגוריות שמתאימות לערכי המוסר. לא תרצח, לא תגנוב, ויש כאלה שאדישות. נקרא לזה, יש אנטי-מוסריות, מוסריות ואמוסריות. המוסריות הכוונה משהו שהוא ניטרלי, אין להם תפילין, איסור חזיר, דברים שאין להם קשר למוסר, והתורה אוסרת או מחייבת. והשאלה המעניינת היא לנסות ולבחון את שלושת הקטגוריות, לא רק את הראשונה של הסתירות בין הלכה לבין מוסר, כי כשבוחנים את שלושת הקטגוריות, אני חושב שמגלים מהר מאוד מהי האמת. כל האפשרויות שתיארתי קודם, שאף אחת מהן לא משכנעת, כולם נופלות. ואני חושב שדרך זה אפשר לנסות ולהבין מה באמת היחס המתבקש בין ההלכה לבין מוסר, אבל את זה אנחנו נעשה בפעם הבאה. בסדר? אנחנו עוצרים כאן.